מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אף אחד לא האמין במרץ או באפריל שמכל המדינות בעולם דווקא ניו זילנד תהפוך למודל עולמי למלחמה בקורונה. האי, בעצם צמד האיים, באוקיינוס השקט עם פחות מחמישה מיליון תושבים, קטע השבוע רצף מרשים של 100 ימים רצופים, ללא אף חולה מאומת חדש. ובאותו יום, כשגילו שם שלושה חולים חדשים, מאותה משפחה דרך אגב, קרה ממש במקרה משהו אחר מפתיע, הודעת הריבית של הבנק המרכזי במדינה. בהחלטה עצמה הודיע הבנק כי הוא מותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%, עד כאן אין הפתעה, אבל בניגוד לכל התחזיות, הבנק הודיע כי הוא ממשיך בתוכנית לרכישות אג"ח של המדינה בהיקף של מעל 60 מיליארד דולר, והוא אף שוקל להוריד את הריבית אל מתחת לאפס. במילים אחרות, ממשיכים להדפיס כסף והרבה. אז מה בעצם ההפתעה הגדולה בהחלטה של ניו זילנד? למה אנחנו מדברים על זה? אין הרי שום דבר חדש פה. כל העולם שוקל או נמצא בטריטוריה השלילית של הריבית, וכולם מדפיסים, כמעט כולם מדפיסים כסף. אבל בניו זילנד, בדיוק מהסיבות של הניצחון הזמני במלחמה על הקורונה, ציפו למשהו אחר, ציפו לאיזושהי תוכנית יציאה כלכלית. למודל כלשהו שיראה לכלכלות האחרות בעולם, היי, תראו, כשמנצחים את הקורונה אפשר להפסיק להדפיס כסף, אבל זה לא קרה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-115 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם האסטרטג והכלכלן הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
והיום בפרק אנחנו נדבר על האסטרטגיות היציאה, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל הכלכליות של הבנקים המרכזיים, של הממשלות, שכבר מתעסקים בזה, איך מפסיקים את כל הטירוף הזה של ההדפסת כספים, וחוזרים לסוג של שגרה. אז לפני שנתחיל רק לדבר על זה, אורי, אנחנו, יש לנו שאלה שכתבתם לנו בפייסבוק, ואולי כדאי, לא נושא שלא דנו בו בעבר, לא מעט פעמים, אבל בכל זאת אולי כדאי שוב לחזור ולהדגיש את זה. אז צחי שאל אותנו, בנק ישראל מחזיק ברזרבות של מעל 150 מיליארד דולר, והרזרבות האלה גדלות, ולמרות שזה לא, ככה כותב צחי, למרות שזה לא תפקידו להזרים כסף לציבור או לממשלה, אנחנו במצב של חוסר ודאות כלכלית גדולה, למה לא לוקחים את הכסף הזה, או חלק מהכסף הזה, ופשוט מזרימים אותו לכלכלה בדרך זו או אחרת. אז למה?
אז קודם כל, אני חייב להגיד שהדיון שם בקבוצה היה אחלה דיון. נגעו בלא מעט נקודות נכונות וחשובות. בגדול, בוא נביא קודם כל מה התפקיד של רזרבות המתח של בנק ישראל, ובאמת זה נאמר שם בין התשובות. יש שלוש תפקידים בגדול, שלושה תפקידים לרזרבות. התפקיד הראשון הוא לאפשר בעצם לממשלה לשלם את החובות שלה במתח לטווח הקצר. זאת אומרת, למדינה יש כמובן חוב שהוא בדולרים, חוב היא גם גיסה חוב בדולרים או באירו, והתפקיד של הרזרבות זה שבשנה הקרובה לפחות לא יהיה מצב שהמדינה לא יכולה להחזיר את החוב שלה במתח ונאלצת לפשוט רגל. זה תפקיד מספר אחד. חוב בשקלים כמובן אין בעיה אף פעם להחזיר, כי יש לנו את המדפסת. אבל במתח אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי רזרבה בצד, שלא נגיע למצב של חדלות פירעון. התפקיד השני של הרזרבות זה לאפשר למשק לייבא בעצם מוצרים, ובעיקר מוצרים חיוניים, בתקופות באמת שהמטבע המקומי אולי קורס מאיזושהי סיבה. נגיד, לדוגמה, פתאום אנחנו בשקל דולר של 34 שקלים לדולר, לא יודע איך הגענו לשם, אבל נגיד שנגיע לשם, ואנחנו עדיין צריכים לקנות מוצרי מזון ומוצרים תעשייתיים, כדי שהמשק ימשיך לעבוד. אז חלק מהתפקיד של הרזרבות זה בעצם לאפשר את הרכישות האלה, שיהיה לנו מתח במשק, ולא נהיה תלויים רק בשקלים, שפתאום שווים הרבה פחות. אז זה הסיבה השנייה. הסיבה השלישית, היא בעצם לאפשר יציבות פיננסית, עוד פעם, מבחינת מתח, למערכת הפיננסית. הבנקים צריכים דולרים להתנהל, חברות צריכות דולריות, דולרים כדי להתנהל, הם לא נתקעים בלי, שלא יהיה מצב שנתקעים פתאום בלי. אז זה התפקיד. עכשיו, נכון, השאלה כשלעצמה היא שאלה לגיטימית.
רגע, לפני השאלה, איך זה נוצר, הרמת כסף הזאת, יתרת מתח הזאת?
בגדול, בנק ישראל מדפיס שקלים, כי יש לו את המדפסת, וממיר אותם לדולרים. בעצם רוכש דולרים בשוק וצובר את היתרות מתח האלו. ב-2008, כשהתחילה תוכנית הרכישות, היתרות מתח של בנק ישראל, אם אני לא טועה, היו באזור מעט פחות מ-30 מיליארד שקל, ונאמר אז שהמטרה היא בעצם להגיע לרזרבות, לא זוכר בדיוק את המספרים, אם אני לא טועה, באזור ה-40 או 50 מיליארד, כי הרזרבות קטנות מדי, זאת אומרת, אם נצטרך רזרבות מאחת משלושת הסיבות שהזכרנו, הן נמוכות מדי. יש כל מיני מטריצות שמעזרות לחשב כמה רזרבות אתה צריך בתור משק. ואז הטענה הייתה שהן נמוכות מדי לפי רוב ההמלצות, וצריך להגדיל אותן, רק שבנק ישראל, כשהוא טיפס על העץ הזה, והתחיל לקנות מתח, הוא גילה שהוא לא יכול לרדת ממנו. כי ביום שהוא יגיד, אני מפסיק לקנות מתח, הפחד הוא שהשקל מאוד יתחזק מול הדולר, ואז הייצוא עוד ייפגע, והמשק ייפגע כתוצאה מזה. אז בנק ישראל ממשיך כל הזמן לקנות מתח, וממשיך לקנות מתח, והגענו לרזרבות שהן הרבה, 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 הרבה יותר גבוהות ממה שבעצם צריך לפי אותן מטריצות. עכשיו...
אז נסגור את הסוגריים ונחזור ל...
השאלה הלגיטימית. בסדר, אז אלה שלושת התפקידים. אנחנו במצב לא נורמלי, יש משבר במשק, בואו נוסיף עוד תפקיד, ונגיד לעזור לממשלה לממן. למה היא צריכה להגדיל את הגירעון שלה? למה היא צריכה להנפיק חוב בשקלים? בואו ניקח 20-30 מיליארד דולר מתוך הרזרבות, שגם ככה הן גדולות מדי, וניתן לממשלה, והממשלה תמיר את הדולרים האלה, נגיד, לשקלים, ותעזור לציבור. אז התשובה, אני חושב, היא בעיקר, היא סוג של טכנית, אבל היא לא באמת טכנית, היא מהותית, כי אין דרך לעשות את זה. יש חוק, קודם כל, חוק בנק ישראל, חוק אי-הדפסת כסף, שאומר שבנק ישראל לא יכול להעביר כסף לממשלה למטרה כזו, של מימון גירעון, מימון הצרכים שלה. הסיבה שיש את החוק הזה, זה שבפעמים הקודמות, שהבנקים המרכזיים לא היו עצמאים, והממשלה בעצם מימנה את עצמה בעזרת המדפסת של הבנק המרכזי, זה תמיד נגמר בהיפר-אינפלציה, גם בישראל הייתה לנו תקופה מאוד כואבת של היפר-אינפלציה, ובעקבות זה יש את החוק. אם רוצים שבנק ישראל יוכל להעביר 20 מיליארד דולר מתוך הרזרבות לממשלה, צריך לשנות את החוק, צריך לשנות מנגנונים, לבנות מנגנונים שיאפשרו את זה, אז זה כאילו טכני, אבל זה בעצם לא טכני, זה מאוד מאוד מהותי, זה בעצם אומר שה... בנק המרכזי מפסיק להיות עצמאי, ויש בזה המון סיכונים, ואף אחד לא רוצה להיכנס למצב הזה. אז מעדיפים שהממשלה תגייס חוב בשקלים, בנק ישראל עוזר לה לעשות את זה, בכך שהוא בעצם רוכש את האגרות חוב השקליות במשק, בשוק, מאשר להיכנס למצב שהממשלה יכולה להשתמש ברזרבות מתח, כי זה בור שאתה לא, אתה יודע איך אתה נכנס אליו, אתה לא יודע איך אתה יוצא.
להערכתך יש באמת איזשהו סוג של דיון בנושא הזה, או שזה בכלל לא עומד על הפרק?
אני חושב שזה לא על השולחן בכלל, כי זה די שחור ולבן פה. זאת אומרת, במצב שבו אם אתה מאפשר את זה, הרי כדי לשנות את זה צריך לשנות חוק, שנות חוק בידיים של הממשלה, של הכנסת, ואז בעצם אתה מעביר את המושכות בניהול המוניטרי לממשלה. וזה מצב שאתה לא רוצה להגיע אליו. כי אנחנו יודעים שממשלה, ההסתכלות שלה היא לאו דווקא על יציבות פיננסית בשנים הקרובות, אלא יש לה הרבה פעמים אינטרסים פוליטיים.
לא יכול להיות.
כן, כן.
מה אתה אומר?
כן, אני בדקתי.
אוקיי.
ואתה יודע, אנחנו לא המדינה היחידה שהיה בהיפר-אינפלציה, וכמעט כל אפיזודה של היפר-אינפלציה שהייתה בעולם במאה השנה האחרונות, כמעט כל אפיזודה כזו נבעה מזה, שממשלה התחילה להדפיס לעצמה כסף כדי להטיב עם הציבור. ואני חושב שאף אחד לא רוצה להגיע לשם.
אוקיי, אז בוא נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו היום. תראה, אם יש איזה מונח, או בוא נגיד שלוש מילים שמבחינתי מתארות את המשבר הזה מבחינת הבנקים המרכזיים בעולם, זה whatever it takes. וזה משפט שכל הזמן, גם חוזרים עליו בעברית, כל מה שידרש, כל הזמן חוזרים עליו, כל הבנקים, כל הנגידים, כל היושבי ראשים, ומתישהו זה ייגמר. לא יכול להיות שלנצח נמשיך, אתה יודע, יש מדינות שיהיו ראשונות, כמו ניו זילנד, שיצאו מהמשבר, יש כאלה שקצת מסתרחות מאחור, כמו נגיד ישראל, אבל זה מתישהו יקרה. איך עושים את זה?
אז אני לא חולק עליך, אני חושב שפשוט ההסתכלות צריכה להיות הפוכה. ימשיכו, אני חושב שימשיכו עם זה. גם ניו זילנד תגלה מאוד מהר שהיא לא יכולה להפסיק עם המדיניות הסופר אולטרה מרחיבה הזו של הבנק המרכזי, מבלי לפגוע בצורה משמעותית בכלכלה. ואני אומר את זה כי האמת שיש אפילו ניסיון, זה אמנם נשמע לנו מאוד מהפכני שבנקים מרכזיים קונים אג"חים וכן הלאה, בטח בישראל, בקום רוב המקומות בעולם, אבל יש לנו מדינה שזה קורה כבר יותר מעשור, וזו ארצות הברית, שהפד התחיל עם הרחבה כמותית, הוא אמר, זה זמני, אני חייב לעזור לבנקים, שנייה, אני רק עוזר לבנקים, אני אדפיס קצת כסף, אתן לבנקים, כי הם במשבר חמור ב-2008, אני לא מתכוון כל הזמן להדפיס כסף. ואז ב-2009 התברר שעדיין, גם אחרי שהוא התפיס לנו כסף, זה לא הספיק, וצריך לעזור למשק, אז הוא עשה עוד הרחבה כמותית. והאמת שאחד הרגעים הכי זכורים בתהליך הזה של הרחבה הכמותית, היה ב-2013, שיושב ראש הפד של אז, בן ברננקי, עשה איזושהי הפתעה באחד ההחלטות ריבית, ואמר שהם שוקלים, בוחנים, איך ומתי הרחבה הכמותית תסתיים. זו הייתה האמירה שלו. ובאותו הרגע שזה קרה, באותו הרגע ממש, השווקים הגיבו בכזו חדות שצועות האג"ח, הריביות בעצם במשק, טסו, עלו, בכזו מהירות, שאני חושב שתוך כדי שהוא אמר את זה, מישהו מאחורה, איזה עוזר שלו, פשוט אותת לו, שתוק, תפסיק לדבר ועכשיו כי אתה הורג את השוק. כי השוק כל כך מתרגל, הוא מתרגל להרחבות האלה מהר כל כך, ובעצם מתבסס עליהן לבצע את כל השערוכים וכל התפיסת סיכון שלו, שאם אתה רק רומז שאתה הולך לקחת את זה ממנו, אז אתה רואה מאוד מהר עליית ריביות. עליית ריביות, קודם כל כמובן זה פוגע בכלכלה, דבר שני זה פוגע בממשלה, שיש לה גירעון מאוד גדול והיא צריכה לממן אותו, אז אם הריביות עולות, פתאום עולה מאוד יקר לממן את כל החוב הזה שלקחת, ואתה בבעיה. ואז אתה צריך לעלות מיסים, לשנות כיוון, לא נעים בכלל, וזה פוגע גם בשוקי המניות מאוד, כי בסוף, שאתה היום משערך, מנסה להעריך כמה חברה, כמה מניה של חברה שווה, אז אתה מסתכל על הרווחים של החברה הצפויים, נגיד אתה עושה איזה שהם הנחות, להכנסות של החברה, להוצאות של החברה, כמה יהיה הרווח שלה. אז קודם כל, ההוצאות של החברה תלויות בריביות, כי היא מתממנת, היא לוקחת אשראי, ואם הריבית פתאום בשוק תעלה, אז גם ההוצאות יתייקרו, אז זה כשלעצמו פוגע לך במחירי המניות, אבל יותר מזה, כשאתה מסתכל על מניות, אתה גם עושה איזשהו שיערוך לסיכון, וככל שהריבית יותר נמוכה, זה בעצם אומר שאתה יכול לקחת פרמיות סיכון נמוכות יותר, מה שמעלה את מחירי הנכסים בעצם. דיברנו על זה, על הפרמיות סיכון באחת התוכניות, אם נכס חסר סיכון כמו אג"ח נותן לי למשל היום 0.5%, אז אני אהיה מוכן לקנות מניות, גם אם הן צפויות לתת לי תשואה של נגיד 3.5%. זאת אומרת, אני אקבל עוד 3% תמורת לקיחת הסיכון. אם הריבית היא יותר גבוהה פתאום, אז לא רק שאני ארצה 3% מעבר לריבית הזו, שזה כבר אומר שאני לא מוכן לקנות את אותן מניות במחיר הזה, כי הן לא נותנות לי את אותה פרמיה, אלא גם שהפרמיות יגדלו. כי אתה, יש לך בשר פתאום, בנכס חסר סיכון, אז אתה אפילו תבקש יותר פרמיה כדי לקחת סיכון. וזה מה שהיה ב-2013. ברננקי פלט שטות, באותה השנייה הצורות האג"ח עלו, אז אני זוכר את זה שהאג"ח לעשר שנים נסחר ב-1.6%, תוך חודשיים הוא היה ב-3.2. קפיצה, הכפיל בעצם את התשואה, מניות ירדו בחדות, אג"ח קונצרני שמאוד תלוי בריבית ירד בחדות, ומאוד מהר מה הפד עשה, אמר, אתה יודעים מה, אנחנו נמשיך.
כן.
אנחנו נמשיך. וזה המצב שאנחנו נמצאים בו. זה במידה מסוימת סוג של השוק מחור, כמו מחור לסמים, השוק מחור להרחבות האלו ולריבית האפסית, ואם אתה רק רומז שאתה הולך לקחת את זה ממנו, הוא נכנס לקריז מאוד קשה. אז אני חושב, אם התחלנו מניו זילנד, זה נחמד שציפו שהם ייתנו תוכנית, לא ייתנו תוכנית. הם לא יכולים, גם אם הם רוצים, ביום שהם יגידו, אנחנו שוקלים להפסיק את הרכישות של אג"ח, הריביות יעלו. ביום שבנק ישראל יבוא ויגיד, אנחנו שוקלים להפסיק לקנות אג"ח קונצרניות למשל, התשואות בשוק האג"ח הקונצרניות יעלו. זאת אומרת, עלות המימון של הפירמות יעלו, ואז הפירמות ייכנסו לקשיים, ואז יהיה פחד בשוק, והמחירים ירדו, ואז בנק ישראל יבוא ויגיד, אז אני ממשיך. אז בעצם השאלה היא לא איך מפסיקים את זה, כי אי אפשר להפסיק את זה. אי אפשר. השאלה היא מה יגרום לבנקים המרכזיים, מה יכריח אותם להפסיק עם זה, ואני חושב שיש אחת משתי תשובות. אתה יודע מה, אולי לפני זה נזכיר עוד התמכרות שמאוד קשה לצאת ממנה, וזו ההתמכרות שגם לכסף של הממשלות. עד עכשיו דיברנו על הבנקים המרכזיים. אבל יש לנו ממשלות בכל העולם שבעקבות הקורונה התחילו לנהל מדיניות עם גירעונות נורא נורא גדולים. בארצות הברית אנחנו מדברים על גירעון של 20-25% תוצר, בסדר, הם חריגים. בישראל הגירעון השנה כנראה יהיה באזור של 12-13% תוצר, וגם בעוד שנה המצב קצת משתפר, יש קצת פחות מובטלים, אז צריך לעשות פחות תשלומים לדמי אבטלה. המצב טיפה משתפר, הגירעון עדיין יהיה כנראה באזור של סביב ה-6% תוצר, נאמר, שזה עדיין מאוד מאוד גבוה, ומזכיר שהמשק גם מתאושש. מה שכביכול בספרים אמור לקרות, תיאורטית, זה שהממשלה רואה שהכלכלה מתאוששת, ואז היא מנהלת מדיניות, בעצם מה שנקרא מדיניות אנטי-מחזורית, כשהכלכלה מתאוששת, אז אתה מתחיל לצמצם, אתה מתחיל לקרר טיפה כדי לסגור את הגירעונות האלה, כדי להחזיר את החובות. איך אתה עושה את זה? אתה מעלה מיסים, אתה מקצץ בתקציבים שלך, אתה בעצם מגדיל את ההכנסות ומוריד את ההוצאות, הגירעון מצטמצם, אולי אפילו בטעות תעבור לעודף תקציבי, ולאט לאט החוב שלך ירד. אבל הגירעונות הם כל כך גדולים, שכדי לעשות זה באמת בצורה, לא בבת אחת. בוא נגיד, היחס חוב תוצר של ישראל יגדל עד סוף 2021, כנראה, היינו ב-60 לפני המשבר, 60% תוצר, ובסוף 2021 כנראה נהיה באזור של 80-85% תוצר. ואני אומר את זה בהנחה ששום דבר לא משתבש בדרך. בתמונה הנוכחית, כפי שהיא נראית היום. כדי לחזור ל-60% תוצר, לא תוך שנתיים, תוך 10 שנים, צריך לעשות פה העלות מיסים חדות. מדבר על מע"מ, לעלות ב-2-3%, מס הכנסה כמעט בכל המדרגות, מכסים, צריך לעשות קיצוצים בתקציבים של חינוך ובריאות ותשתיות והכל, וזה כנראה לא יקרה. כי אנחנו יודעים כמו...
כי אף אחד לא יבוא ויגיד, אני 10 שנים עושה לכם גזרות עכשיו.
בדיוק. ולכן גם פה, זה לא של הממשלות, בכל העולם, זה לא דווקא ממשלת ישראל, בכל העולם הממשלות לא ימהרו לצמצם, להחזיר לעצמן לכיס את מה שהם הוציאו כביכול, או לבנות הרזרבות מחדש, כי פוליטית זה לא קל להעלות מיסים כל כך בחדות, בטח לא כשעדיין אנחנו לא מצפים בשנה, שנתיים הקרובות, שהכלכלה תהיה באיזושהי פריחה שלא ראינו הרבה הרבה זמן. גם בעוד שנתיים רוב הערכות הן שעדיין שיעור אבטלה יהיה יחסית גבוה, והכלכלה עדיין צועד. גם אחרי החיסון עוד ייקח זמן, אם יהיה חיסון, עוד ייקח זמן עד שהדברים יתוששו. אז זה עוד סוג של התמכרות שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו.
האמריקאים נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, הם הרי עוד לא סיכמו על תוכנית נוספת, הם עדיין רבים, האזרחים עדיין לא יקבלו, בטוח שהם לא יקבלו את ה-600 דולר בשבוע, יקבלו כנראה פחות, אבל הנקודה היא, השאלה שלי היא כזאת, יכול להיות שמי שעומד עכשיו בוושינגטון וחושב על התוכנית הזאת, יש לו טענן הזה בראש שהוא אומר, המדדים בסי, וול סטריט בסי, אז אני יכול להרשות לעצמי לעשות את התוכנית הזאת. מה היה קורה אם המדדים לא היו בסי? אם עכשיו הם היו 20-25% לא שם, האם הם היו יותר מאססים בגלל שעכשיו יש להם כאילו את הרזרבות הזאת? לא נורא, אז מקסימום המדדים ירדו.
אז אם הם היו, אם השוק היה מאותת, בסוף תראה מה אנחנו לומדים בעצם, מפעם לפעם, ממשבר למשבר, אנחנו לומדים שהשוק הוא זה שמוביל את מקבלי ההחלטות.
זה לא אמור להיות ככה.
ולא להפך, כמו שזה כביכול אמור להיות. השוק מוביל את מקבלי, השוק אמר לפד, אתה לא מעלה ריבית, תשכח מזה. השוק אמר לפד, אתה לא מפסיק את ההרחבה הכמותית, ואם השוק היה אומר לממשל, אתה לא מגדיל עוד יותר את החוב שלך, כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל כך הרבה אגרות חוב, זה יותר מדי, אתה מנפיק יותר מדי אגרות חוב, אז האוצר היה חושב פעמיים. העניין הוא שיש פה כוחות משולבים. מצד אחד, הם באמת עושים תוכניות חסרות תקדים, מה שאומר שהם מגדילים מאוד מאוד את החוב. מצד שני, החוב הזה לא, בעצם לא מגיע לשוק, כי נכנסות הרחבות הכמותיות, והבנק המרכזי רוכש בעצם את החוב. ולכן, מבחינת השוק הכל בסדר, ולכן מבחינת הממשל, אין בעיה לעשות עוד תוכנית, והוויכוח היחיד הוא באמת, כמו שאמרת, כמה יהיה מעבר להבטלה, איזה תוכניות, במה נשקיע. הוויכוח שכרגע, בגלל שיש מה לעשות בחירות עוד כמה חודשים, יש יותר קשה להעביר תוכנית. בינתיים טראמפ חתם על צווים נשיאותיים שנותנים כסף לחודש, חודש וחצי הקרובים, וכנראה אחרי הבחירות נראה משהו יותר רציני.
אז זה התרחיש הריאלי שבעצם אתה אומר איך באמת ניצא מכל המבול הדפסות הכספים האלה?
אז אני אומר, אנחנו לא ניצא מזה כי צריך לצאת. זה נכון שצריך, ונכון שבאיזשהו שלב אתה צריך להגיד למחור, הגיע הזמן להפסיק, אנחנו מתחילים גמילה, וזה לא יהיה תהליך קשה, סליחה, זה לא יהיה תהליך קל, זה יהיה תהליך מאוד מאוד קשה, זה מה שצריך לעשות, אבל בגלל שזה לא בן אדם שאתה צריך ואתה דואג לו, אלא בסוף יש לך פה כלכלה ושווקים, אף אחד לא יהיה מוכן, כנראה, לדעתי, לקחת את ההחלטה הזו, ולהעביר את השווקים בעיקר, תהליך גמילה קשה, רק כי הוא מסתכל ואומר, בעוד 20 שנה, הכלכלה תהיה בריאה יותר ככה. החשיבה היא לטווח יותר קצר. מה שכן, אנחנו שואלים את עצמנו היום, מה הגורמים שיכולים להביא את הבנקים המרכזיים ואת הממשלות, להכריח אותם להתחיל את התהליך גמילה. לא מרצון, לא כי צריך, אלא כי אין להם ברירה. ואני חושב שיש שני גורמים כאלה. גורם אחד אפשרי זה אינפלציה. אם מאיזושהי סיבה, אנחנו נראה עלייה משמעותית בסביבת האינפלציה, וצריך לזכור שבסוף, היעד של הבנקים המרכזיים בכל העולם, היעד המרכזי, הוא יעד אינפלציה. אז אפשר טיפה לשחק איתו, ואפשר להגיד, זה לא חייב, האינפלציה לא חייבת להיות בשתיים, ואני מוכן שהיא תהיה, כמו שהפד אומר, שהיא תהיה קצת יותר גבוהה למשך כמה שנים, אבל אם תהיה עלייה משמעותית באינפלציה, נגיד, בארצות הברית, אינפלציה של 3% צפונה, בישראל אינפלציה של 2.5% צפונה, ומגמה של עלייה, זה יגיד לבנק המרכזי, אני חייב להפסיק. כי זה היעד שלו. בסוף התפקיד שלו באמת, זה לשמור שלא תהיה פה התפרצות אינפלציונית. וזה משהו שכן יכול לגרום להם להגיד, אנחנו מפסיקים לקנות אג"חים, אנחנו מפסיקים לקנות אגרות חוב, זה יחייב, אין לנו מה לעשות, זה יעד שמבחינתנו הוא יעד יותר מהותי. כרגע זה לא באופק, לא רואים בשום מקום איזושהי עלייה בסביבת האינפלציה, אבל יכול מאוד להיות שזה יגיע תוך כמה שנים, ואז הם יאלצו בעצם להפסיק ולהתחיל להעלות את הריבית למקום גבוה יותר, למקום נורמלי יותר נקרא לזה. האפשרות השנייה, למי שחושב שלא תהיה אינפלציה, כי יש היום מחנה שלם שבא ואומר, לא יכולה להיות אינפלציה, כל מיני סיבות דמוגרפיות, וכל הסיבות שהובילו לזה שכבר 10 שנים אין באמת אינפלציה בכל העולם. אם אתה במחנה הזה ואתה אומר, אוקיי, אז אם רק אינפלציה יכולה לשנות את התמונה, אז התמונה לא תשתנה, יש עוד גורם שיכול לשנות את התמונה, וזה בעצם התפיסה של הבנק המרכזי לגבי העצמאות שלו. והדוגמה שאני נותן בדרך כלל לסיפור הזה, זה מה שקרה בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. אם מסתכלים על המדיניות של הפד ושל הממשלה בארצות הברית, אנחנו ממש בסוג של שידור חוזר של מלחמת העולם השנייה. גם בזמן מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית נכנסה למלחמה, הייתה צריכה הרבה כסף כדי לממן את הלחימה, ובא הפד אז, היה מנגנון טיפה שונה ממשהו היום, זה היה בנוי קצת אחרת, אבל בא הפד ואמר לה, תוציא כמה כסף שאת צריכה, קחי כמה גירעון שאת צריכה, כמה חוב שאת צריכה, אני כדי לעזור, אני מקבע בעצם את הריבית על האגרות חוב הממשלתיות, שזה כמו להוריד את הריבית לעשות הרחבה כמותית. זה מאוד דומה, זה מנגנון טיפה שונה, אבל הרעיון הוא רעיון די דומה. הבנק המרכזי אמר לממשלה, תוציא כסף, אני אדאג לזה שהעלות של הכסף תהיה נמוכה. ואז באמת, את הממשלה מלחמה, נגמרה המלחמה, הפד אמר לממשלה, תתחילו לאט לאט לחשוב על איך אתם מחזירים את הגלגל לאחור, ומתחילים לצמצם, אל תעשו את זה מהר, אנחנו לא רוצים שהמיסים יעלו מהר, אנחנו לא רוצים לגרום למיתון, אבל תראו תוכנית, תראו תוכנית, כל עוד אתם בכיוון, אנחנו נמשיך לעזור לכם. ובאמת התחילו לדבר על העלאות מיסים, וקיצוצים תקציביים, ואיכשהו להחזיר את המצב לנורמלי, ואז הגיעה מלחמת קוריאה.
וטרפה את כל הכסף.
בדיוק, הממשלה אמרה, אנחנו יוצאים למלחמת קוריאה, אנחנו צריכים עוד כסף, ואז הפד אמר לה, זה לא יקרה כבר. לא יכול להיות שכל מה שאתם יוצאים למלחמה, אתם דורשים מאיתנו לעזור לכם ולהדפיס כסף, כי העצמאות שלנו תלויה בזה, האמון של השווקים ושל הציבור, ביציבות הפיננסית תלויה בזה שלבנק מרכזי יש עצמאות. ולא יכול להיות שאנחנו כאילו הופכים להיות הארנק של הממשלה. זה בדיוק מה שבנק מרכזי לא אמור להיות. ובאמת הריביות בבת אחת עלו מאוד מהר, היה מיתון לא קל, ולקח כמה שנים עד שיצליחו לצאת מזה, אבל זו דוגמה בעצם למה יכול לשנות את התמונה. אם הממשלה תמשיך להתנהל כמו שהיא מתנהלת, הרבה זמן, ולא ידברו על העלאת מיסים, מה פתאום, וכל הזמן יהיה לנו גם בחירות באופק, בעוד שנה ובעוד חצי שנה או בעוד שנתיים, ובעצם ינהלו כל מיני כלכלת בחירות, באיזשהו שלב בנק ישראל יבוא ויגיד, די, פוס משחק, אני לא יכול לעזור לכם יותר, כי השוק מאבד את האמון, ואז הריביות יקפצו, זה מאוד יחב, אבל אין ברירה.
האם יכול להיות, ורק לסיום החלק הזה אני אשאל אותך, האם משהו בשיקולים האלה של הבנקים המרכזיים, גם בארצות הברית וגם בישראל, קשורים איפשהו למטבע? אנחנו רואים, דיברת על תרחישים של 34 שקלים לזה, אבל לא משנה. אנחנו רואים תופעה הפוכה שאצלנו המטבע דווקא מתחזק, ובארצות הברית הוא נחלש. יכול להיות שמישהו בפד יבוא ויגיד, תקשיבו, המטבע שלנו נחלש כל הזמן, אנחנו לא יכולים להמשיך להזרים את כל הכספים האלה?
אז קודם כל, המטבע הוא בעצם הבבואה למצב הפיננסי של המדינה, ובעיקר לאמון באמת בבנק המרכזי. כי הבנק המרכזי, המטבע הוא אחראי על המטבע, על כמות המטבע שיש במשק, ולכן זה סוג של, המטבע מראה לך כמה יש אמון או אין אמון. בארצות הברית, כן, יכול להיות מצב שבו הבנק המרכזי בא ואומר, השוק איבד אמון בדולר, חייבים להפסיק עם השגעת הזאת, רק שהם מאוד מאוד רחוקים משם, למרות שהדולר נחלש, כי צריך לזכור שארצות הברית זה מטבע רזרבה, והשוק לא יאבד אמון בדולר כל כך מהר. לעומת זאת, מדינה כמו ישראל, בינתיים אנחנו לא רואים את זה, בינתיים השקל, צריך לזכור, הוא חזק מול הדולר, מול האירו,
נכון.
פחות, כי בעיקר זה סיפור של הדולר, זה לא סיפור של השקל. הדולר נחלש מול כל המטבעות בעולם, וגם מול השקל.
כן.
זה לא שהשקל חזק היום, אבל יכול להיות מצב שפתאום מאבדים קצת אמון בבנק ישראל, שיתפיס, כרגע זה לא המצב. עדיין חושבים שהוא לא, אולי אפילו לא עושה מספיק.
כי הוא לא מדפיס מספיק.
כן, אבל אם נגיע למצב שיש איתו ששורות ויש צמיחה והכל בסדר, ועדיין בנק ישראל מתקשה לצאת מהמדיניות שלו, והשוק יבוא ויגיד, הוא איבד שליטה, הוא לא מסוגל לרדת מהעץ, אז יכול להיות באמת תהליך שהוא בא לידי ביטוי במטבע. זאת אומרת, המטבע נותן לבנק המרכזי תמונה של מה השוק חושב עליו. זו המשמעות של המטבע.
אוקיי, אז לחלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אני מתחיל השבוע. מכל המקרו שדיברנו עליו, אני הולך לחפור קצת במיקרו. על רובינהוד אני אדבר. ויש לרובינהוד, רק בקצרה, מה זה רובינהוד? זה אפליקציה, זה ממשק למסחר במניות שקיים בכמה מדינות בעולם, לא קיים בישראל, ואתה לא משלם עמלות, והוא נורא פופולרי בשבועות האחרונים. והיופי בדבר הזה, שזה נורא שקוף. ויש, רובינהוד עצמה משתפת פעולה עם אתרים, וחושפים מי המניות הפופולריות ביותר בקרב המשקיעים, ויש שם מספרים מאוד מאוד מעניינים. אני אקריא לך את 10 המניות הפופולריות, זה אונליין, הכל נכון לעכשיו. במקום העשירי, מניית גרופון, אגב, עם 470 אלף פוזיציות. דרך אגב, הנתונים, המספרים שאני מקריא, זה קצת, אם רכשת, נגיד, בסכום כסף קטן, מניה, ואז הגדלת בפי 100 את הפוזיציה, זה לא סופר רובין הוד, זה רק מי שלא היה לו מניית גרופון וקנה. כן. אז במקום העשירי גרופון, במקום התשיעי מניית קרניבל קרוז. שים לב שזה הפסיכולוגיה של המשקיעים, מחפשים את התחתית. כן. מקום השמיני, טסלה, שביעי, דלטה איירליינס, שישי, מניית דיסני עם 600 אלף פוזיציות, חמישי, אמריקן איירליינס, רביעי, מייקרוסופט עם 650 אלף, מניית אפל כמובן עם 718 אלף במקום השלישי, במקום השני, ג'נרל אלקטריק, ובמקום הראשון, לא תנחש בחיים, אז אני ישר אגיד...
יכול לנחש?
אתה יכול לנחש.
הרץ.
לא, לא, לא. פורד.
קרוב.
כן, עם כמעט מיליון פוזיציות. לך תדע.
יפה.
כן.
אחד הדברים המעניינים רובין הוד, מה שאתה עושה בכלל, השוק הפיננסי.
דרך אגב, אני חייב להגיד, אני לא מבין למה לא חושבים לעשות את זה פה. הרי ברור שהתשובה לזה רגולציה ורגולציה. תחשוב כמה זה יכול לעורר פה את השוק. אין לי שום בעיה ש5% מהמחזור המסחר בבורסה, במניות, יהיה ככה.
מעניין. משנה את כל העולם של מסחר. מבחינת ברוקרים וכאלו, כל הרעיון הזה של מסחר ללא עלות.
ושלא תבינו, הם מרוויחים מלא כסף.
כן, כן. ברור.
כן.
הם מקבלים כסף בעצם מהברוקרים האחרים.
בדיוק.
זה מודל. אני הבאתי משהו שונה כמובן. אני חושב שזה משהו שמלמד אותנו על פער בין רעיון והציפיות ממנו לבין המציאות. ביטקוין, זוכר?
בטח.
אחלה מטבע. שהוא יצא, כולם התלהבו, אמרו שזה יחליף את המטבעות הגדולים, וזה יהיה המטבע הגלובלי. והתפרסם מחקר שבוע שעבר, שבחן בעצם סקר יותר נכון, לא ממש מחקר, שבחן בכל מדינה מה אחוז האנשים שמשתמשים או מחזיקים ביטקוינים, והתוצאות הן מאוד מאוד מובהקות, במובן שאם אני אגיד לך את ארבעת המדינות שמשתמשים הכי הרבה בביטקוין ואת האחוזים, אתה תהיה מופתע. המדינה שמשתמשים בה הכי הרבה בביטקוין בעולם, 32% מהתושבים אמרו שהם משתמשים בביטקוין, זו ניגריה. ההסבר הוא שבעיקר כסף שבעצם מעבירים מחול, אנשים שעוזבים את ניגריה, הולכים לעבוד בכל העולם, ומעבירים כסף למשפחה בבית, פשוט מעדיפים לעשות את זה עם ביטקוין, כי העלויות של להעביר כסף לבנקים בניגריה הן מטורפות לגמרי, ובעצם הם משתמשים בביטקוין, והיום הרבה חנויות בניגריה, אתה יכול ממש לשלם דרך הטלפון עם ביטקוין.
מה זה, הגשמת החלום של הביטקוין?
כן, אבל שהם רצו שזה יקרה בארצות הברית.
כן.
וייטנאם, מקום שני, עם 21%, דרום אפריקה, מקום שלישי, עם 17%, טורקיה, מקום רביעי, עם 16%, מדינות, שהמטבע שלהם איבד ערך לחלוטין. פרו, מקום חמישי, עם 16%, ואם רצינו מדינה מערבית שככה תיכנס לרשימה, אז מי אם לא ספרד, שחולקת עם יוון את המקום החמישי עם 10%, אחרי זה סין, ארה״ב 7%, גרמניה 6%, יפן, שחשבנו שהיא מעצמה טכנולוגית, ששם זה ייכנס הכי מהר, רק 4%. אני חושב שמה שאנחנו לומדים זה שבעצם הביטקוין מצא את המקום שלו בעיקר כאפליקציה להעברת כסף. אפליקציה כמו ביט ואחרים, זה בעצם אפשרות להעביר כסף ממקום למקום בצורה נוחה, לחסוך בעלויות העברה. כשאתה לוקח את הסיכון, הסיכון הוא כמובן התנודתיות של המטבע. זאת אומרת, אתה משלם היום בביטקוין, ולמחרת קנית פיצה בביטקוין, ואז הביטקוין עלה ב-20%, אתה קצת מתבאס. אבל במדינות כמו ניגריה, וייטנאם, טורקיה, דרום אפריקה, התנודתיות של המטבע היא גם ככה, כל כך חדה, ותוצאה מזה התנודתיות של המחירים הם מאוד מאוד חדים, שכנראה זה טיפה מקזז את החשש הזה מבחינת הציבור.
אוקיי, מעניין. טוב, אנחנו לא נשתמע בשבוע הבא, כי אנחנו לוקחים הפסקה קטנה לטובת השבועיים האחרונים של סוף אוגוסט. נשתמע בעוד שבועיים. תודה רבה ולהתראות.